בפעם הקודמת דיברנו על, על שינוי של הלכות דאורייתא, וטענתי שבניגוד להלכות דרבנן, בהלכות דאורייתא, אם בטל הטעם, אז בעצם זה בכלל לא מוגדר כשינוי, או לפחות ככה גם משתמע מלשון הרמב״ם, ואין סיבה להניח אחרת. באופן עקרוני גם בדרבנן, זאת אומרת, אם השתנה המצב, והטעם כבר לא רלוונטי, אז על פניו, לולי מה שהיה מופיע בגמרא, הייתי אומר, אין שום בעיה, אז ההלכה הקודמת בטל, כי המציאות היא שונה, וזה כבר לא רלוונטי. יש חידוש בגמרא שבהלכות דרבנן זה בכל זאת נקרא שינוי. ולכן צריך בית דין שאפילו גדול בחוכמה ובמניין, לפי הרמב״ם, לפי הרעבד לא, צריך בית דין אבל לא גדול בחוכמה ובמניין. אבל בדאורייתא גם בלשון הרמב״ם וגם כל עוד אין מקור אחר, אז אין סיבה להניח משהו אחר, שאם המציאות השתנתה, אז ברור שהדין הוא אחר. זאת אומרת, חכמים לא קבעו את הדין דאורייתא, חכמים עוד פירשו את התורה. ברגע שהנסיבות הן שונות, אז אין סיבה להמשיך עם מה שהיה, והבאתי לזה את הדוגמאות האלה של הבגדי ים, ושמנו את זה קצת על עדות אישה, ובעצם אמרתי שהשינויים בהלכה יכולים להתחולל גם בתוך מסגרת שמרנית. כשקראתי לזה שמרנות מדרשית מול שמרנות פשטית, כששמרנות מדרשית בעצם אומרת שצריך לעשות איזשהו מדרש על ההלכה הקיימת כדי להראות שהיא תלויה באיזשהו פרמטר נסיבות, פרמטר עובדתי, ואם הוא השתנה אז אפשר לשנות את ההלכה. זאת אומרת, זאת השמרנים הפשטיים כאילו נשארים עם ההלכה איזה, זאת אומרת, כמו שהיא הייתה, בלי לעשות מדרשים. אמרתי שזה פיקציה, אין שמרנים כאלה. זאת אומרת, זה האתוס החרדי הוא כזה, לא? בפועל החרדי הוא לא כזה, אבל האתוס הוא כזה, כן? הזכרתי את הדוד שלי שהבאי ורוב ולמדו ביידיש. בכל אופן, זה רק לסגור את המעגל שפתחתי בתחילת השיעור הקודם, זה מתקשר למה שדיברתי בהתחלה על הקשר לנטורליסטי. זאת אומרת, על זה שאנחנו לא יכולים לגזור מסקנה נורמטיבית מהנחות עובדתיות. אמרתי שם שאם אני אומר שנשים פעם לא היו משכילות, נשים של היום היו משכילות, לכן צריך להכשיר היום נשים לעדות או לדיינות. זה טיעון בטל. טיעון בטל כי ההנחות שלו הן עובדות והמתקנה שלו היא נורמה, נורמה הלכתית, שצריך להכשיר נשים לעדות. כשהטיעון יהיה תקף, צריך להוסיף... מה?
אין מפתח.
כן, אין לי. היום בדיוק לא הבאתי, כי אשתי נהגה.
זה היום היה צריך.
כן, בדיוק. זה חוקי מרפי.
אני בונה על זה.
אה?
אני בונה על זה.
לא, אני בדרך כלל מביא. היום פשוט אשתי נהגה, היא באה איתי. זה עצרו זה לי בבית.
תמיד האישה שלך.
האישה שמצאת היא מדהים. נסיעת מי.
נסיעת?
בדיוק. נסיעת מי, יפה. אז בשביל להשלים את הטיעון, אז צריך להוסיף עוד איזושהי הנחה שאומרת שפסול האישה לעדות זה בגלל חוסר ההשכלה, או חוסר המעורבות שלה בשוק. זאת הדרשה שעליה דיברתי בסוף השיעור. השמרנות המדרשית, מה שהיא עושה, היא לוקחת את העובדות, העובדות הן שהלכנו עם בגד ים. אלה העובדות. עכשיו מה? הפך להיות מזג אוויר קר. אז אפשר לשנות? לא, צריך לעשות מדרש. מה המדרש אומר? שמה שהלכו עם בגד ים זה בגלל שזה היה הבגד שהתאים למזג האוויר. עכשיו הבגד שמזג האוויר השתנה, זה בגד שמתאים למזג האוויר, הוא אחר. אחרי שעשיתי את המדרש אני יכול לשנות. זה בדיוק אותו מבנה כמו הטיעון של להכשיר נשים לעדות. ולכן בעצם מה שפתחתי בו את העניין, שצריך להוסיף עוד הנחה מעבר להנחות העובדתיות, מתקשר למה שאמרתי בסוף השיעור, ולא פשוט את זה לא סגרתי בפעם הקודמת, שאמרתי שבשביל לעשות שינוי בתוך העולם המחויב להנחה, צריך לעשות מדרש. והמדרש הזה בעצם פירושו להוסיף את אותה הנחה פרשנית, שאומרת איך ההלכה תלויה בעובדות.
המדרש הזה דעת בהיגיון שלנו, מה שאנחנו חושבים?
או, זה אני עכשיו, אז זה אני אדבר קצת עכשיו.
מה אם אתה לא דורשים אין טעם
עד לקראסט? מה? תזכיר לי עוד, אחרי שאני אדבר על זה, תזכיר לי את זה, בסדר? כי באמת זה נכון, צריך גם להתייחס לזה. אז קודם כל באמת, השאלה איך עושים את המדרש הזה? זה בעצם השורש של כל העניין. אם אתה מוצא מדרש כזה, אז בעצם השינוי הוא שינוי לגיטימי, אתה מחויב להלכה, אתה רק אומר, השאלה מה ההלכה אומרת. אז אם אתה עושה מדרש, אז זה מה שההלכה אומרת. עכשיו, אין שום בעיה. השאלה היא איך אתה יכול לבסס מדרש כזה. תביא מדרש כזה, אגב, כולם יסכימו לך, הכל בסדר. אתה עושים דברים כאלה כל הזמן. ובלבד שיש לך איזשהו מדרש שאתה יכול להסתמך עליו. עכשיו השאלה, איך עושים מדרש כזה? תראו, יש מצבים שבהם אפשר לעשות, נגיד נחזור לקשרות האישה לעדות. כשאני רוצה למצוא עכשיו בעצם, כשאני רוצה לעשות מדרש, אני בעצם צריך למצוא למה אישה נפסלה. לראות האם המציאות היום שונה או לא שונה. אז מה אני אעשה? אז עקרונית אני אמור להסתכל בסוגיות, במקורות ההלכה, ולראות האם חכמים הסבירו למה אישה פסולה לעדות. יכול לקרות שהם יסבירו, או לפחות שתהיינה השלכות הלכתיות שיעידו על ההסבר, נוכל לדייק מתוך ההשלכות ההלכתיות את ההסבר, ואם נמצא שזה באמת תלוי בהשכלה, או לא משנה, איזשהו פרמטר שהשתנה, אז יש בסיס לשינוי. איפה
זה הגיע לחכמים?
מה?
איפה הידע זה הגיע לחכמים?
לא יודע, או במסורת, או מבחינתנו מה שמופיע בגמרא הוא מוסמך, זאת אומרת, יכולים לסמוך עליו. זה אותה הנחה של הדיון, אחרת אני לא צריך את הכל.
זה דווקא
חזל להגיד
את
הבסיס
לשינוי, יכול להיות
שדרך חזל... לא, 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 לא,
זה כבסיס לשינוי. יכול להיות
שחזל עשו
הרבה פעמים,
כי העמים הם לא דווקא... חזל, אני לא דבר, דרישת טעם הדקראי, אני מדבר על השלכות הלכתיות. שאומרים, הם אומרים משהו הלכתי. זה לא אותה דרישת טעם הדקראי. אני אתן דוגמה. למשל, בהקשר של כשרות לעדות, שדיברתי עליו, כשרות של אנשים, בואו נדבר על רשאים. פסול רשאים לעדות. אז יש מחלוקת הבית ורבה, כן, רשע זה חמאס, או רשע רגיל, בפרק שלישי של סנהדרין. הקצות מסביר שהמחלוקת היא בשאלה האם פסול רשע לעדות זה חשש שקר, או שזה פסול הגוף. מי שאומר שזה רשע זה חמאס בלבד, אז הטענה היא שזה חשד שקר. כי מי שחשוב לשקר בגלל כסף, אז אנחנו חושבים בו שקר, כסף להעיד עדות שקר או משהו כזה. אבל אם זה פסול של רשעות, אני לא יודע מה, או אוכל חזיר, או משהו כזה, אז זה לא קשור לחשד שקר. שחשוד הממון לא חשוד השבועת, אבל חשוד על איסור, לא חשוד על ממון, זה לא בגלל החשד, אלא מה? יש פסלות של רשע, רשע פסול לעדות. זו השאלה, קצת, לא משנה, יש לזה הרבה ויכוחים, קצת זה לא מוסכם, אני רק מביא את זה כדוגמה. בכל אופן, הראשונים מדברים על זה, הראשונים בעקיפין, האחרונים יותר במפורש, מדברים על השאלה האם פסול רשע לעדות זה פסול הגוף או חשד שקר, יש לנו כל מיני השלכות. למשל, לגבי קרובים, אנחנו יודעים, זה גמרא מפורשת, שתמיד מביאים על קרוב שראה את העדות כשהוא היה קרוב, ואחרי זה התרחק. בסדר? אז השאלה, האם אנחנו חושדים בו או לא? באופן, האם אנחנו פוסלים אותו או לא? אם זה חשד שקר, אז הוא צריך להיות קשר עכשיו בעדות. נכון? כי עכשיו הוא כבר רחוק, אז מה הבעיה? אבל אם אני אומר שהוא פסול, כי צריך תחילתו בקשרות וסופו בקשרות, מה שהגמרא אומרת, אז זה ממש פסול הגוף, זה לא חשד שקר. כי עכשיו הוא רחוק, אז נגיד מישהו יתגרש, אני חושב שהוא יכול להיות קרוב שיתרחק. הוא היה יודע לו בעדות עד שלא נהיה חתנו ונהיה חתנו, או להפך, כן? אז מכאן מהגמרה הזאת, במעבד המדייקים שפסול קרובים הוא פסול הגוף, ולא חשד שקר. אז הנה דוגמה, לאחד הפסולים לעדות, שפה הגמרה אומרת מפורש, אבל ודאי שגם הראשונים והאחרונים לא מביאים את זה לפי הרמב"ם בשולחן ערוך, שזה שפסלה תורה עדות הקרובים, לא מפני שהם חשודים לשקר, אלא הגדרת הכתוב. כן? אז אנחנו לומדים את זה מתוך הגמרא, יכולנו ללמוד שזה חשד שקר, ואז אני מבין שזה חשד שקר. את אותה שאלה אפשר לשאול על רשע. ועל רשע, אז יש כל מיני, גם שם יש כל מיני השלכות. מישהו שרשע וחזר בתשובה, מישהו שראה את זה כשהוא היה רשע, חזר בתשובה כשהוא בא להעיד. כל מיני דברים, אפשר דרך אינדיקציות שונות של דיני רשע, לבדוק אם רשע זה חשד שקר או פסול הגוף. למשל, זה רק חשד החמאס, זה לא רשד החמאס. זה אחת האינדיקציה שהצוף מביא. אז יש כל מיני אפשרויות לראות מתוך סוגיות הגמרא, איך הגמרא הבינה את הפסול לעדות. באותה מידה אנחנו יכולים לבדוק את הסוגיות שעוסקות בפסול נשים. ולראות מתוך זה איך הגמרא הבינה את פסול נשים. עכשיו, אם אני יכול להוכיח שהגמרא הבינה את פסול נשים רק בגלל שלא יודע מה, שהן לא משכילות, אז זה בהחלט בסיס לשינוי. זאת אומרת, אז עכשיו זה אומר שאם עכשיו הן כן משכילות, אז הכל בסדר. עכשיו, אצל נשים ספציפית די קשה להוציא את העניין הזה. יש כל מיני שאלה אם זה קשור לנשים דעתם קלה או לא, יש בגמרא התבטאות לא לגמרי ברורה, אם זה כן קשור או לא קשור, ויש בראשונים ועוד יותר באחרונים התבטאויות לפה ולשם, אבל יש פה ושם אמירות כאלה. יש פה ושם אמירות כאלה, עוד לפני שזה היה רלוונטי, אז ככה עוד דיברו חופשי. זאת אומרת, עוד לפני שמישהו גם אומר, רגע, 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 אם זה רק בעיה כזאת, אנחנו יכולים לשנות את זה, כי היום אנשים הם אחרות. היום כבר אף אחד לא יגיד דבר כזה. אבל פעם, עוד לפני שזה היה על הפרט, אז כן, אז יציאו פירושים כאלה, נשים דעתם קלה, או כל
מיני דברים. בדיוק הבעיה, ברגע שזה לא היה כל כך רלוונטי, אז יכול להיות שהחוקים לא מוכרחים.
הם לא מוכרחים, אבל אז מה אם הם לא מוכרחים? אבל עדיין, זה הפירוש האורי.
אם אנחנו לא ראינו שהחדל עצמם,
להפך, אז זה נקי, כי זה לא...
אבל אם החדל עצמם לא קום להשקפות מעשיות,
זה השקפות מעשיות הם עשו, אני לא יודע. תגיד לי.
אם הם לא קום להשקפות מעשיות, אתה בטוח שבקו את זה...
אם תמצא השלכה מעשית ותראה לי שחזל לא עשו אותה, זה יהיה ראייה. אתה לא מופיע שום השלכה שהם עשו, כי לא היה להם שום דבר על
הפרק.
למה? לא היה לו שום ראייה לפרק, אז מה הבעיה?
לא בדקו את זה מספיק בצורה מספיק חותכת כדי לדעת את זה.
אם אין לי ראייה אחרת ומישהו מציע פירוש, למה להניח שהפירוש הזה הוא לא נכון? יש לך איזושהי ראייה הפוכה?
יש הרבה דרשות לחז"ל
שהם... לא, מה זה דרשות? אני לא מדבר על חז"ל פה, אני מדבר על פרשנים מאוחרים יותר, אבל בסדר, הם מפרשים ואומרים שזה אבסולוט בגלל זה, אז מה הבעיה? למה לא? עוד רגע אני אחדד את זה יותר. בואו נדבר כשאין בכלל ראיות, מה עושים? אני אלך איתך יותר רחוק.
אני לא מצליח כל פעם להשתחרר מהבעיה הטכנית. הרב מתחיל איפשהו בגמרא, אז ככה, בחילוק, ולא חילוק. של הבן, בא לחבר ואמר לו, תראו, צריך, באו בית אחר ואישה אהבה להעיד שם. שבועיים אחרי מעמד על פינה. מה עשו עכשיו?
אני מוסר מה עשו שם, אין לי שום תיעוד ממתי יפסו לזה. זה דרשה,
זה דרשה בשבועות.
דרשה, כמו שאמרתי, אז דרשה לא מופקת אפילו. דרשה מאוד בעייתית.
אבל מתמחים על איזה פסוק זה?
דו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם. אנשים ולא נשים.
אנשים ולא נשים.
עכשיו זה אנשים אשר להם הריב, זה הבעלי דין בכלל, זה לא יודעים. זה מאוד בעייתי. ובכל מקום בתורה הרי תשבע התורה אישה לאיש לכל אופן שבתורה. בכל מקום שכתוב אנשים, הכוונה גם אנשים וגם נשים. זה חז"ל מפורש.
נכון.
ופה אומרים, ועמדו שני אנשים, אנשים ולא נשים. זה מחזק קצת יותר, יש הרבה דרשות מוזרות, אנחנו לא תמיד מבינים איך חז"ל עשו דרשות, אבל זה קצת מחזק אפילו יותר את הטענה שזו דרשה שבעצם באה לעגן איזשהו דין שחז"ל החליטו עליו מראש. הם החליטו עליו מסברה, כי הם חשבו שאנשים פסולות.
אני דווקא חושב שהחליטו על כאילו, זה לא החליטו, זה כמו השיעור שהרב עשה על אותיאל בקנס בפלפולו
חידה. הדרש סומך.
נכון, כי הוא הייתה לו מציאות.
אולי כן.
הוא רק הרביש עליה.
אולי כן, אולי לא.
אבל בדרך כלל זה ככה, לא?
מה?
שחז"ל קובעים משהו ואז הם עושים איזה...
לא יודעים בדרך כלל זה ככה, צריכה להיות סברה, אבל כשהדרשה היא מרדיקה מים, אז לא אכפת לי שהסברה נמצאת ברקע.
לא תמיד זה קורה שהדרשה דומה לתורה.
נגיע, זה השאלה השנייה, מה שאורן שאל, אני... נגיע לעוד מעט, השאלה
היא פנית על הדרך. אינדיקציות שבזמן שישראל יצאו ממצרים וכו' וכו', שנאסרה עדות אישה.
לא, אני לא מכיר שום אינדיקציה.
לא, אני רק אומר.
לא, אין לי מושג מתי התחדש הדין הזה. יש דרשה על זה במסכת שבועות, מתי זה קרה, אם זה מסורת שהייתה קדומה יותר, אני לא יודע. פשוט לא יודע.
האמת היא שבחוץ מהגמרא אין שום דבר.
מה?
חוץ מהגמרא.
לא, הגמרא עצמה יכולה להגיד. הגמרא עצמה בשבילת ידיים אומרת שזה תקנה שלמה המלך. הגמרא יכולה להגיד, זה משהו קדום, הגמרא יכולה להגיד, זה הלכה למשה מסיני.
חוץ מזה כמעט הכל זה
דרשות שמלת מורה וקדימה. בדרשות עוד רגע אני אדבר על זה, נכון? דרשות זה כמעט מהותי. אז אני שואל בשאלה יותר מרחיקת לכת. אין לי דרשה. לא מצאתי ראייה לשום כיוון, לא בגמרא, לא בשום מקום. לא בסברה, לא בפרשנים ראשונים, לא בפרשנים אחרונים, כלום. לא מצאתי שום דבר. מה אני עושה? אז בואו נחזור למאירי. ראינו את המאירי בשיעור הקודם. המאירי דיבר על שינוי היחס לגויים. הגויים בזמנו הם גדורים בנימוסי האומות, ולכן בעצם היחס אליהם צריך להיות כמו היחס ליהודי, מבחינת בן אדם וחברו. אוקיי? ברור, אסור להתחתן איתם, אבל... או חפצי הפולחן הוא גם לא איתי, דיברתי על זה, אבל מבחינת היחס שלהם, יחס לבני אדם, כמו ליהודים, כמו לכל אחד אחר. על מה הוא ביסס את זה? עברתי בצורה שיטתית, על שום דבר.
למציאות שהוא חי בה.
הוא פשוט הסתכל, הוא אומר, שמע, אני רואה סביבי אנשים נורמליים וסבירים, ולא ייתכן שהתורה לא תתייחס אליהם כמו בני אדם, וזה הכל, ולכן הוא שינה את הדין. מה זה אומר? זה אומר שאם יש לך סברה, סברה טובה, לא סברה מכורה רק בשביל להגיע לתוצאה שאתה רוצה להגיע, וזה כמובן שאלה של אינטלקטואלי. ולכן, יש היגיון לבקש איזשהו קונצנזוס בעניין הזה, כדי לראות שאנשים לא סתם עושים מה שהם עושים. אני לא רק ברמה העקרונית. יש לך איזושהי סברה שמסבירה את הדין. אוקיי? אין לך שום מקור, אין לך ראייה, לא מדיוק בגמרא, לא משום מקום, לא ראשונים, לא אחרונים. אם היה ראשונים ואחרונים, איפה הם הוציאו את זה? אבל לא משנה, נגיד שאין לך כלום. בסדר? עדיין יש לי סברה. עכשיו מה? תגיד לי בסדר, אבל במשנה, הזו על התחתונה. זאת אומרת, אתה רוצה להכשיר נשים לעדות. עד עכשיו מקובל שהן פסולות, נכון? אתה יש לך סברה להכשיר? תכי מפני שאנו מדמים מעשה מעשה. אומרת, יש לך איזושהי סברה, אתה מדמה אותה. אולי כן, אולי לא. אבל זו טענה בעייתית מאוד. זו טענה בעייתית מאוד, בשעתה שאתה לא רוצה לשנות, גם לא מבין נימוק. אז עכשיו אני שואל אותך, תראה, לי יש נימוק הגיוני. טוב, גם אתה מסכים שהוא הגיוני. אתה אומר לי, אולי אבל יש נימוק אחר, לא הכרחי. אתה לא יכול להוכיח אותו. מסכים? יש לי נימוק הגיוני. אתה בא לכנגד נימוק הגיוני ואתה אומר לי, תראה, אבל אולי יש נימוק אחר שאני אין לי מושג מהו? אולי, מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? אין ספק מוציא לי דבדה.
אבל זה לא סימטרי, כי יש נימוק כמו שהיה.
לא, מה זה כמו שהיה? זה הבדיה. אז לא, אני אומר יותר מזה. אם אתה תמשיך לנהוג כמו שזה היה, אתה לא הולך על בטוח. כמו שדיברנו שם, אתה יכול להיות שאתה פושע בזה שאתה ממשיך כמו שהיה, כי בעצם מה שנדרש ממך זה לשנות.
אבל זה בכל אופן לא לגמרי סימטרי. אם אין שום לכאן
או לכאן אתה צודק, אני יכולה לקבל את זה. אבל יש לי סברה, סברה, אין לי ראייה לסברה הזאת, אבל יש לי סברה טובה, אני חושב שהיא נכונה. זה לא שסברה טובה. תגיד, פסול נשים לעדות, תשאלו אותי למה, הסברה הפשוטה היא בגלל הדברים האלה. סברה פשוטה. למה לא? עכשיו נכון, אין לי ראייה לכלום. אין לי. עכשיו, מה אני אמור לעשות? הרי אם באמת אני צריך להכשיר היום נשים לעדות...
למה?
אם, רגע, אם נגיד שאני צריך להכשיר נשים לעדות בגלל שנשים היום משכילות ובעצם אין סיבה לפסול אותן, רגע, שנייה. אם זה באמת כך, אז אם אני לא אכשיר אותם, אני פושע. לא רק שאני פושע ביחס לנשים, אני פושע ביחס לבעלי הדין. יש פה עדות, קשרות, שמעידות שפלוני גזל מאלמוני, לבא ולא שילם, או גם רצח, לא יודע בדיוק, חילל שבת, לא יודע בדיוק מה. ואני לא מקבל את זה. מה זאת אומרת? צריך לבצע את הדין.
זאת אומרת,
זה לא שינוי
דין. הרב לא רוצה שנשאר את הדין, זה פשוט נמצא בהגדרה עצמה של הדין עצמו.
אם אני צודק במדרש, כן, זה מה שאני אמרתי גם על הבגדיה.
לא צריך להחליט
כל דבר. ברור, זה מה שאמרתי עם הבגדיה, לכן הקדמתי את כל העניין של הבגדיה. אותו דבר, נכון, זה מה שאני אומר. הטענה שלי זה שאני לא משנה את הדין. אני משנה את השורה התחתונה בפועל מה שאני עושה. אני מחליף בבגדיה לדובון. אבל זה בעצם המשך של הדין המקורי. רק השאלה אם אני צודק במדרש שלי.
מה
הקריטריון
זה לפי הרב? צריך להתקבל על הציבור
ודברים כאלה? מה? לא, זה דין דאורייתא מדבר עכשיו. לא, אין שום דבר לא צריך להתקבל על הציבור. דין דאורייתא.
מה עם העיקרון שמוצאים לחזור עליו הראייה?
אין פה מוצאים לחזור עליו הראייה.
כלומר ש...
אז הרבה דינים המונות אם נעשה את זה.
מהחלקה הראשונית של ההלכה כאילו?
אז לא מוצאים לחזרות והם המונות. אני מתכוון חזקה כמה איתה. אני חושב שזושהי חזקה של הדין. בסדר, אם יש לי סברה, נחזור לגמרא שהבאתי בבעבת עבדה פי. אדם לא פורע טוב זמנו. הסברה, הגמרא הזאת, נכון? עכשיו, יש שם אדם שמוחזק, הלווה. הוא טוען פרעתי. עכשיו, המלווה לא הביא ראיה. אוקיי? הוא אומר פרעתי, אבל הוא טוען בתוך הזמן. עכשיו, אנחנו מסברה, בלבד. אדם הרי לא פורע תוך הזמן. אנחנו מכירים את האופי של בני אדם. בני אדם לא פורעים בתוך הזמן. מהסברה הזאת אנחנו מוצאים לנו את הכסף. למרות שהוא מוחזר. אפילו בדיני ממונות. שחזקת דין זה בכלל חידוש שאני לא בטוח שיש אותו. אבל אפילו אם תחדש אותו הוא לא יותר גרוע מחזקת ממון שאותה אנחנו מכירים. שסברה מוציאה ממנה.
לפי מה שאמרנו זה אפילו לא שינוי, לא צריך להגיע לזה.
אני אומר כל הזמן, בדאורייתא זה לא שינוי.
אז
אנשים
לא
צריך
להגיע
למה
שאמרו
עם החיים,
אין בעיה
שאתם
רוצים לעבור על
הבעיה, כי הם נכון כמה אתם... לא, אתה יכול להגיד לי, בסדר, אבל מי אמר שזה הפירוש הנכון? הפירוש שהיה עד עכשיו הוא הפירוש המוחזק. אתה רוצה להציע פירוש אחר. הפירוש שהיה עד עכשיו, הפירוש שכולם חשבו עד עכשיו, אבל לא אלא בדעתו, שזה בגלל חוסר השכלה. אוקיי, אתה יכול להגיד לי, הפירוש שהיה מוחזק עד עכשיו, אתה בא להוציא ממנו. נכון שאם אני צודק, אז זה הדין. אני מסכים. אתה יכול להעלות מן איזושהי טענה שהמשנה ידוע לתחתונה. בסדר, אני אומר, זה לא מפריד אותי הטענה הזאת, זה יטריד אותי במקום שאין לי סברה. כי אתה תבין, אפילו אם אין לי סברה, אפילו אם אין לי סברה, 50-50. למה? אפילו ב-50-50 למה שאני לא אקבל את זה. זה אפשר ללכת עם זה מאוד רחוק, אבל עזבו, אני אומר עכשיו במצב שיש לי סברה. בסדר? הרי שני דברים, א', אם יש לי סברה, וכל ההלכה אני משתמש בסברות. מישהו אומר לי, תראה, אבל אולי הסברה לא נכונה, יכול להיות שיש משהו אחר שאף אחד מאיתנו לא יודע, שהוא סברה אחרת. שמענו דבר כזה, איזה מין פיר כזאת. אני מראה לך סברה הגיונית, גם אתה מסכים שהיא הגיונית. רק אתה אומר לי, תראה, אבל מי הבא, אולי לא.
אלה אם אני מבין, סברה
אחרת. כן, סברה אחרת, אז אנחנו נשארים בספק. אבל אני אומר, במקום שאתה אומר לי, אולי יש איזושהי סברה אחרת בלי להציג אותה. אז מה אתה? אז שום דבר, אז לא מצאנו ידענו ורגלנו בבית המדרש. אנחנו הרי כל הזמן משתמשים בסברות.
אין הבדל בין הטעם להגדרה, יש טעם שהוא בסיבה שנשים נעשרו בבית, אבל כשנשים נעשרו בבית הם נעשרו לגמרי.
אז אתה חוזר לטעם את הקרן, אני אגיע לזה עוד מעט.
גם אם היינו לורשים טעם את הקרן.
אם היינו לורשים טעם את הקרן, מה הבעיה? אם לורשים טעם את הקרן, זה גדר לטעם. כל ההבחנה שהמציאו בישיבות בין גדר לטעם, זה בגלל שלא דורשים טעם את הקרן, אבל כל הזמן מסבירים את ההלכות. אז מה עושים? לא, אנחנו מדברים על הגדר, לא על הטעם. אם דורשים טעם עד הקרא, אז לא צריך את ההמצאה הזאת, אז הטעם הוא הגדר. אז אני אגיע, לטעם עד הקרא אני אגיע. אז הנקודה היא ש...
רב,
אני
יכול בטיעון הזה, אני יכול כמעט חצי מההלכות, אני יכול לשנות עכשיו 20 דקות עם דברות שלא ילכה ממול שום דבר.
בהצלחה.
בעיקר בדעת.
טוב מאוד. בהצלחה.
כן, אבל אתה לא תעשה את זה.
לא יודע, בוא נשמע מה שאתה מציע ונדבר. אולי כן, אולי לא. נשמע מה שאתה מציע ונראה. לא כל כך מהר.
בן
תומר
ומורה, בן ולא בת, בת לא נגררת, ואין חשש וכולי. היום...
הנה, הגמרא אומרת.
לא, אני אומר עכשיו הפוך. היום המציאות...
אם הגמרא עשתה את זה, למה שאני לא אוכל לעשות הפוך? הגמרא עשתה שיקול כזה מסברה. שבת לא נגררת, וזה הכל.
הנה, היום בנים ובנות זה אותו דבר.
אוקיי, אם אתה חושב, אני לא
בטוח.
אני לא בטוח, אגב, אני בכלל לא בטוח, אגב, שבנים ובנות היום זה אותו דבר, ממש לא. אבל אם נגיד שכן, אז ידעכן אני, גם שם אני אעשה את זה. תדע לך שזה לא כל כך פשוט כמו שנדמה לך. גם אני הייתי מאוד מוטרד מהשאלה הזאת, וניסיתי לבדוק את זה. הרבה מאוד מההלכות אתה לא תצליח לשנות כך. נדמה לך שאפשר לעשות מה שרוצים, זה לא, אני דבר על יושר, אני לא מדבר על סתם לעשות דברים בצורה, למכור את העסק רק בשביל להגיע לתוצאה שאתה רוצה להגיע. אני מדבר לעשות ביושר, למצוא סברה שנראית משכנעת ואין לנו אלטרנטיבה אחרת. תביא לי אחת כזאת, אני משנה את הדין. כן?
אנשים
התחייבו מצוות עצה שעד מה נרמדת? למשל, כן, אם תביא לי סברה, למה הם היו פטורות, אבוד רעם הוא סברה משונה.
מה?
אבוד רעם שאומר שזה בגלל שאין להם זמן, כי מטפלות הילדים ובגלל זה, ומצווה שיש לה זמן, הרי מגיעים לפלגות מאוד גדולות עם מצווה שיש לה זמן. אם היא רק ביום ולא בלילה, אם היא פעם, אפילו על מילה את עושות שואל, אולי למצוות תעשה זמן, מה, אישה עסוקה, היא לא יכולה למול את הבן שלה, פעם אחת בחיים. זה משונה הסברה. אבל בסדר, תביא לי איזושהי סברה, נדבר, אני לא יודע. כן, אני מוכן לדבר על הכל, זאת אומרת, אני חושב שאפשר לדבר על הכל. לא, לא נבעל משום דבר. הנקודה החשובה פה זה א', שאם יש סברה, אנחנו לא מוצאים בשום מקום שאומרים לך, תראה, אבל אולי הסברה הזאת לא נכונה, כי יש איזושהי סברה אחרת שאף אחד מאיתנו לא יודע. לא מוצאים את זה בשום מקום, אז למה פה כן? זה א'. ב', צריך להבין שאין פה ללכת על בטוח. דיברתי על זה יותר מפעם אחת. יש מחירים, אם תכשיר את אנשים לעדות, ולא תכשיר אותם לעדות. אם טעית, יש לזה מחיר, בכל מקרה. ההנחה בדרך כלל היא שאם אנחנו נשאיר את הדין כפי שהוא ולא נשנה, זה ללכת על בטוח. מי שרוצה לשנות, שיביא ראיות. להשאיר את הדין כמו שהוא, זה לא ללכת על בטוח. כי אם צריך לשנות את הדין, אז אתה פושע. אם אתה משאיר את הדין כמו שהוא. יש לזה מחירים כבדים. לא רק זה, יש לזה מחירים הרבה יותר כבדים מאשר אם נכשיר משהו לעדות. כי בסך הכל נעשה את האמת. זה יכול להיות נפגע באיזושהי גזירת הכתוב שאומרת לנו לא לעשות את האמת. אבל את האמת ודאי נעשה. אז מה הבעיה?
דיברנו על זה יותר מפעם אחת פה, כאילו, אפילו הרב אמר לי, אל תדאג, זה יסתדרו, יש דין המלך,
אבל הרצח במקווה של הרב המקווה. אין בעיה, זה כל דרכי הקיפית שלהם דיברתי, אז בסדר, אני אומר, אין לי דרך הקיפית, אין לי מלך, אין שום דבר, אני יושב בקהילה, אין מלך, אין כלום. עכשיו השאלה מה אני עושה, בסדר, אני מדבר ברמה עקרונית. אוקיי, אז זו שאלה של על סברה לא פורחים כי אולי היא לא נכונה. זה לא, אין ספק מוציא מידי ודאי. והנקודה השנייה היא שיש מחיר על שני הצדדים. אף אחד לא הולך פה על בטוח. לא זה שמשנה ולא זה שלא משנה. אם זה ככה, אז צריך לעשות את מה שהכי אנחנו, הכי נראה סביר בעינינו. אין לנו משהו יותר טוב מזה. לכן בעניין הזה, וזה אני חוזר למאירי, זה מה שהמאירי עשה. המאירי לא הביא שום ראייה בשום מקום למה שהוא אומר. בשום מקום. ועשרות, מאות מקומות. לא פשוט, בסברה נקודה.
מה היה המחיר של ההחלטה של המאירי?
מה?
מה היה המחיר של ההחלטה הזאת? במציאות.
מה זאת אומרת?
זה לא גבה ממנו מחיר בצד השני כל כך גדול.
לפי הרמב״ם, לפי הרמב״ם אסור להחזיר עבדה לגוי. לא שלא חייבים. אסור. המאירי אומר חייבים. לפי המאירי מחללים שבת דאורייתא בשביל להציל חיים של גוי.
זה גם
לא. שבת דאורייתא זה לא מחיר?
אני מתאר לעצמי שלא רק המאירי. תראה את זה, אני מתאר לעצמי שהרמב״ם בעצמו תראה את זה כשהוא היה במציאות כזאת שהוא חי בתוך הגויים.
יכול לתאר הרבה דברים. בכתובים אין כלום.
מה, שהרמב״ם לא תקשור את זה בשבת, זה אפילו מסברה לא נראה לי הגיוני.
הסברה אולי לא נכנס לך הגיוני, הסברות דיברנו קודם, אבל אני אומר, בכתובים אף אחד לא מתיר את זה. אף אחד בעולם לא התיר את זה. אף אחד. ולא רק בתקופת המאירי, עד ימינו כמעט. וכשהתירו כבר את ההלכות דאורייתא, זה רק בגלל בעיות של
דרכי
שלום, ויכוח נפש. לא, אני מדבר על היתר לגמרי, המאירי אומר, מותר. צריך לחלל שבת, אני מודד.
לא מסיבות של זה.
אני מנסה לומר הרב, שאני מקבל את זה. אני רק אומר, שאני חושב שהיה להם מספיק דרכים לעקוף.
אבל אני לא מדבר על דרכים לעקוף. אני לא מדבר על דרכים לעקוף.
גם
למאירי
היה
מספיק
דרכים לעקוף.
אני אומר...
הוא לא עקף. הוא אמר לך מאחד...
אני לא חושב שזה גאה לפה כזאת פשוטה. אני אומר, שכשהוא אמר, נשים לא נחשיב נשים לעדות נניח. בסדר? יש את הדין של התורה, אני אתן לך דבר ההפוכה. אז אני מנסה לחשוב כאילו...
לא, אני אתן דבר ההפוכה, אז אני אחזור לי.
הדין של התורה הוא טיפה לשונת. כמו שהבאנו בהרבה דברים, בסדר? איך שהביא הרמב״ם, שהיא לא תשבורת וכו'. יש את הדין שמצד התורה, ככה התורה עושה, ומצד המוסר ומצד דברים אחרים...
לא הבנתי.
מצד דין תורה, לא מכשירים נשים...
אני אמרתי התורה כבר רוצה.
למה? למה? תביא לי סברה, אמרת שתביא לי סברה.
מי אמרת?
שמעט משה רבנו יבוא לומר.
אז תביא לי סברה, מה אכפת לי מה היה משה רבנו?
בגלל שאת הדברה הגישו על מציאות שהיא הייתה קיימת בימי משה, כי לא סביר להניח שזה איזה דין שחודש בדרך בלי ש...
לא, קודם כל זה מאוד סביר להניח, היו הרבה דינים שחודשו בדרך. זה א', וב', אפילו זה היה בימי משה רבנו, אנשים בימי משה רבנו לא היו יותר משכילות מאנשים בימי בית שני. מה זה משנה אם זה אבימי משה רבנו?
גם הסברה שאתה נותן, או שמישהו נותן, והיא הגיונית, לנושא למשל של האיסור של עדות של אישה, זה גם נותן קרדיט לתורה, זאת אומרת, אני מדבר על זה, כאילו שזה לא סתם הלכה, אלא יש בה היגיון.
לא, זה ברור שיש בה היגיון, אבל מי הוא היגיון?
מה?
אנשים אחרים לא מפקים שיש היגיון, הם טוענים שיש היגיון אחר נעלם.
זה עובדה שם.
אז תזאת, זה נתיון המקורי שלי.
אני חושב שחבל להוציא היום כסף, בוא נתרום את הכסף הזה להציל ילדים במקום לקנות ארבעת המינים, כי יש בזה הרבה היגיון.
במקום שבו יש לך פיקוח נפש, אז תעשה את זה.
בטוח יש פיקוח נפש.
אז תעשה את זה.
אז תעשה את זה.
אז תעשה את זה. לא צריך לבטל. זה לא צריך לבטל. זה עיקר הדין. יש פיקוח נפש, אז תעשה את זה. טוב, בואו נתקדם רגע. אז הטענה בעצם, בסופו של דבר, זה שאפילו במקום שבו אין לי מקור למדרש השמרני, מה שקראתי קודם, גם סברה היא מספיקה. ברגע שיש לך סברה, זה מספיק. וזה כמובן מאוד מרתיע אנשים בעקבות הרפורמה שכולם נורא פוחדים מהשינויים. אבל אני חושב שלא צריך לתת לרפורמה לנצח. זאת אומרת, אם יש שינויים שמתבקשים ושינויים שאפשר לעשות, אז אפשר לעשות. והפך, אני חושב שהדרך להתמודד עם רפורמה זה לעשות את השינויים במקום שאפשר, ולא לעשות במקום שאי אפשר. ולא לעשות שום שינוי, כי אז, דיברתי על זה כבר יותר מפעם אחת, כי אז מהר מאוד מגלים שאתה סתם קשקשן. ואז כבר לא מאמינים לך לכלום. וגם שינויים שבאמת אי אפשר לעשות יעשו, כי לא מאמינים לך שאי אפשר לעשות. אבל לא מקבלים.
אבל למשל המאירי, הוא לבד?
כן, הוא כותב את דעתו, הוא לא ישב בסנהדרין, לא היה סנהדרין שם.
כן, אז איך מעצים
החלטות? כל פוסק באופן עקרוני, אני אומר שיש היגיון לצפות לזה שיהיה איזשהו קונצנזוס, אלא אם כן אתה סמכות בלתי מעורערת באזור שלך, משהו כזה, בסדר. השאלה שלה, אין לה תשובה ברורה. צריך להעריך, עם שכל ישר. מי שאני לא יודע מה, רב של איזושהי קהילה קטנה באיזשהו מקום, הייתי נזהר יותר, זאת אומרת, צריך איזשהו קונצנזוס מסוים. סתם כדי שתהיה איזושהי בקרה על מה שאתה חושב. אני אומר, כל מישהו, לא בגלל שזה דרישה הלכתית פורמלית כזאת. אין דרישה כזאת. זאת אומרת,
אבל... אבל על כל מי שינסה לשנות משהו, תמיד יהיו כאלה ש...
זה המחלה של הדור שלנו, אני מסכים, ובמקום שבו זה מעצבן אותי ואני יודע שלא מצטרפים אליי רק בגלל שמרנות, כי לא מוכנים בכלל לשקול את הטענה הזאת, לא שהם שקלו ולא מסכימים איתי, אז אני פחות אתכם.
לא בגלל שמרנות אפילו, אלא בגלל מה יגידו האחר.
בסדר, זה מה שאני קורא שמרנות. אז הנקודה היא שבמקום כזה אני באמת לא אתרגש מזה שאין קונצנזוס. כי אנשים לא באמת מוכנים לשקול ברצינות, זה מה ש... את מה שאני אומר, זה שהם לא מסכימים מה זה אומר, אני יודע שהם לא מסכימים מסיבות לא ענייניות. מה זה לא ענייניות? אולי לשתתם זה ענייני, אבל לא מסיבות לגופו של העניין. זאת אומרת, לא בשביל לא מסכימים לטיעון שלי, אלא כי הם חוששים מכל מיני דברים אחרים. הזכרתי את התחלת, את הרב שפרן עם התחלת, הזכרתי אותו, נכון? כן, אז הוא שם את זה על השולחן, את הטענה, שהוא לא שם, לא שמים תחלת, כי לא יודע, זה פתח בפני המחדשים.
התנועה של המאיר זה נגד רש, זה לא נגד פשט, דווקא אם הממשלה לא מסתדרת, לא תכונן זה רק בשבע עממים או משהו כזה.
אז כן, אבל לא נחכו בזה ראשונים פה. אפשר לראות בבין נוח, בערך בין נוח, באנציקלופדיה, אתה יכול לראות שם שיש ויכוחים גדולים על כל ההלכות האלה שנוגעות לגויים, האם זה רק לעובדי עבודה זרה, האם זה לכל גויים, האם זה רק בשבע עממים, או שלכל אחד שהוא לא גר תושב, יש על זה כמה שיטות בראשונים.
אבל הוא לא עוד את הפשט... כלומר, הוא יכול להסתדר עם איזושהי שיטה שמסתדרת עם הפשט יפה. יש איזה שיטה.
אבל זה נגד הגמרא, מה זה? אנחנו לא הולכים לפשט התורה.
לא, כי הגמרא עשה איזשהו דרש והרחיבה את המשמעות.
תבינו מה שהגמרא עושה.
כן, אבל אני אומר, השאלה אם הסברה כזאת הוא יכול ללכת נגד פשט של הכתובים.
אם נגיד פשט של הכתובים, אז הסברה הזאת כנראה לא נכונה.
לא, הוא יגיד, נגיד, בוא ניקח את משכב נחור, אז הוא יגיד, מה הכוונה, לא תשכב משכב אישה, משכב יצר.
אם זה בגלל היצר ולא...
כן, עכשיו פה אתה כבר רוצה נגד הפשט, אין פה איזה פשט
שלי. לא, לא נגד הפשט, זה נקרא דרישת תעמד אקרא. זה בדיוק דרישת תעמד אקרא. דרישת תעמד אקרא פירושו להסביר את הפשט, לא נגד הפשט, זה להסביר את הפשט. זה לא? אבל אם ההסבר נכנס בפשט, לא מוכרח, אבל נכנס בפשט, יש שתי אפשרויות להחליט מי מהן נכונה, ואפשר להסביר את זה בפשט, זה לא דבר מופרך מבחינת הפשט. עכשיו לגבי התאמה דקרה, עוד אני צריך להשלים. בתאמה דקרה, אז פה באמת אולי אני אשתמש אפילו בעניין הזה. לא תכונן, מה שכתוב לא תכונן. טוב, גם שם בעצם זה לא. אם יש משהו שכתוב במפורש בתורה, אז יש מחלוקת תנאים אם דורשים או לא דורשים תאמה דקרה. למשל, לא תחבול בגד אלמנה. לא לוקחים משכון מאלמנה שהלוותה ממני כסף, לבטה ממני כסף, לא לוקחים ממנה משכון. אוקיי? עכשיו, יש מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, אם זה חל גם על אלמנה עשירה, או רק על אלמנה ענייה. והגמרא מסבירה שזו דרישת תעמא דקרא. זאת אומרת, רבי שמעון דורש תעמא דקרא, ולכן אומרים, אלמנה עשירה אפשר לקחת את המשכון, ורבי יהודה אומר שלא. כתוב לא לוקחים מאלמנה, אז לא לוקחים מאלמנה. בלי דורש תעמא דקרא. אגב, התעמא פה זה לא של העשירה, זה פחות חסר. הטעם הוא שנמצאת המציאה שאמרה בשכנותיה. אתה מחזיר בלילה את המשכון, ואתה לוקח בגד או כסות של המיטה או משהו כזה, אתה תבוא להחזיר לה את זה בלילה, ואז רואים אותך עם אישה בלילה, יצא חשד וכל דברים כאלה, זה הבעיה, הבעיה היא לא העושר שלה ושהיא לא צריכה את זה. לאמנה עשירה לא צריך להחזיר את זה, כי יש לה, ממילא לא יצא חשד. פעם דיברתי על זה, אני חושב שזה כן עומד מאחור, זה הטעם האנושי, אבל זה פרשייה אחרת. כל מקרה, זה הדרישה תעמא דקרא. אבל דרישת תעמא דקרא מדבר על מקום, על הלכה שכתובה בתורה. הלכה שנמצאת, שנדרשת ממדרש, לא שייך לגבי זה לא דרשין על תעמא דקרא. למה? כי המדרש בעצמו הוא סוג של תעמא דקרא. כי הרי דיברנו על זה כבר, שאין מדרש שלא מבוסס גם על סברה. הרי שאתה עת השם הלוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים. העת בא לרבות, איך אתה יודע את מה לרבות? אתה מפעיל סברה. אתה עושה גזירה שווה, איך אתה יודע לעניין מה אתה משווה את הדינים האלה? אתה מפעיל סברה, דון מיני ומיני, והוא כבעת רע, אתה אפילו מסייג את ההשוואות לפעמים, תלוי לפי ההקשר, ברור שהסברה מעורבת פה. אז במקום שבו מדובר על מדרש חכמים, ולא על הלכה שכתובה במפורש בתורה, וכזה ברור שיש מקום לפרשנות סברתית. כי גם הדרשן המקורי בעצם הפעיל את הסברה כדי להגיע לתוצאה שלו. כל מה שאנחנו אומרים שלא דרשינן תעמא דקרא, זה הדברים שכתובים בפסוק. גם שם, רבי שמעון אומר שכן דורשים, אבל להלכה אנחנו פוסקים כמו רבי יהודה שלא דורשים טעם הדקר. הרב קוק מדבר על זה שלעתיד לבוא, יכול להיות שיבטלו גם את ההלכה הזאת עצמה. כשתהיה סנהדרין, אז היא תוכל לבטל את ההלכה הזאת שלא דורשים טעם הדקר, ואת ההלכה שלא חולקים על בית דין קודם, אלא אם כן גדול ממנו בחורה ומינה, כי זאת גם הלכה. וגם אותה אפשר לבטל.
זה
מחלוקת.
זה
מחלוקת.
יכול להיות ריבוי
עליו. אוקיי, אתה אופטימי. הוא פסימי, אתה יודע, מסתכלים על זה. בכל אופן, העניין של הטעם הזה יקרה בסופו של דבר כמעט לא מופיע. אתה מבין, הגמרא מלאה בפרשנויות. בשום מקום כמעט לא עולה השאלה איך אתם דורשים טעם הזה יקרה. למה לא? זה הטריד אותי שנים העניין הזה. אתה לא דורשים טעם הזה יקרה, זאת אמירה מאוד חזקה. כל הסבר בכל מקום, גדר, טעם, כן, כל הפטנטים האלה, זה המצאות של, של, של פרשנים. אחרונים בעיקר אפילו, פחות ראשונים. יש פה ושם גם בראשונים, אבל פחות. כמעט לא מופיע בגמרא. סוגיות של טעם הדקרה בגמרא, נער הספרם. מעט מאוד. למה? הסבר לדעתי הוא פשוט. כל הלכה שיוצאת מדרשה זה לא שייך לגבי על הדרשין על טעם הדקרה. רק הלכה שכתובה בתורה. כמה הלכות יש שכתובות במפורש בתורה? הלכות שהצדוקים מודים בהן. לא תחבו על בגד אלמנה, כתוב פורש בתורה, אל תיקח משקול מאלמנה. זה לא דרשה ולא פרשנות, זה לא כלום, זה כתוב. על זה נאמרה מחלוקת, האם דורשים או לא דורשים טעם הדקרה. אבל כמעט כל ההלכות שבידינו זה הלכות שהן תוצר של פרשנות או דרש, מעורבות של, של חכמים. אם זה ככה, אז שם אפשר בהחלט לפרש לפי הטעם. אוקיי? ואז זה מאוד מצמצם את העניין הזה שלא דורשים את טעם הדקרה. טוב, אז זה לגבי שינוי הלכות דאורייתא. עכשיו אני רוצה לעזור.
מה שאני לא תחבול בגד אלמנה זה לא רק הרעיון, כי בתורה הביאה את זה שם רק בכדי שתגמת הרעיון, שממנו לא דורשים טעם הנקרא, זאת אומרת, וזה נכון לכל ה...
כל הביא את זה בשביל
הרעיון.
לא לומדים משם את לא דורשים טעם הנקרא, מיישמים את זה
לפצוק
הזה. אבל לא לומדים את זה מהפצוק הזה. לא תחבול בגד אלמנה, בא ללמד הלכה בלכות משקום. לא הלכה מתודולוגית של אם דורשים או לא דורשים טעם הדקרה. להפך, רבי יהודה בא עם העיקרון שלא דורשים טעם הדקרה בלי קשר לפסוק הזה. הוא ביישם אותו על הפסוק הזה. מאיפה בא העיקרון הזה בעצמו? שאלה טובה. אני לא מכיר מה קורה לזה אגב. אשר רבי יהודה אומר שלא דורשים טעם הדקרה. רבי שמעון אומר שכן. לא יודע? לא מכיר מה קורה לזה.
תגידו, על הלכות הרבנן, הרב דסטר שרוצה להסביר
אני אומר
שיש
טעמים
נסתרים.
זה הגרע, כן. אני אגיע לזה עוד מעט.
יכול להיות שזה גם הרעיון בדאורייתא,
שלא שאין טעמים. זה רעיון נהדר, אני לא מקבל אותו. אני לא מקבל אותו לא בדרבנן ולא בדאורייתא. לא בדרבנן ולא בדאורייתא, לא כי אין טעמים נסתרים, אלא כי אם יש לי טעם גלוי ואין לי אינדיקציה שיש טעמים נסתרים, למה להניח שהם ישנם? אם יש לי אינדיקציות שאני רואה שזה לא מתאים להסבר שאני מציע, בסדר, לא הכל אני מבין. יש טעמים נסתרים. אין בעיה לקבל עקרונית את הטענה הזאת. אבל הטענה הזאת שמשתמשים בה בעצם זו טענה נגד שינויים. זה לא באמת שיש... למה להניח שיש טעמים נסתרים? אם יש לי טעם שמסביר הכל, אין שום אינדיקציה שהוא לא בסדר. אז למה להניח שיש טעמים נסתרים? אותה מה שאמרתי קודם. אולי יש טעם אחר, אולי זה לא נכון, כי אולי... למה להניח את זה? אני לא רואה שום היגיון בזה. חוץ מאשר ההיגיון של ניסיון להתגונן כנגד טענות שינוי. לכן אני לא נשמע לי את אווירה. כולם משתמשים בזה, ממש לא נשמע לי סביר. אני רוצה לעבור להלכות הרבנן. בהלכות הרבנן המצב יותר בעייתי. למה? כי בהלכות הרבנן, אפילו אם משתנות הנסיבות, צריך בית דין, וצריך בית דין גדול בחוכמה ובבניין. ואז זה אומר שבעצם, ספציפית לגבי הלכות הרבנן, גם כאשר יש לנו מדרש שמרני, זה לא יעזור. לא עושים מדרשים שמרניים. רק אם יש בית דין גדול בחוכמה ובבניין, הוא יכול לעשות מדרש שמרני להלכה קיימת. אבל פה עוד פעם צריך להבהיר כמה דברים. אולי דבר אחד שנוגע גם לדאורייתא. כל מה שאני מדבר עכשיו, כמובן, זה רק על קביעות של בית דין מוסמך. קביעות של ראשונים, למשל, אין שום בעיה לשנות. אין להם סמכות. הם לא יהיו סנהדרין. הרבה פעמים אנחנו קוראים את הגמרא או את התורה במשקפיים של הראשונים. מה, זה דין דאורייתא, איך אתה יכול לשנות אותו? אבל זאת פרשנות של חכמים. עכשיו, אם זה פרשנות של סנהדרין, היא מחייבת. האם זה פרשנות של גורם לא מוסמך, עם כל הכבוד, הכל בסדר. אז אני אשקול פעמיים אם אני לא מסכים איתו, אם אני רוצה לשנות. אבל אין שום מניעה עקרונית מבחינת הלכות שינוי, אין שום מניעה עקרונית לשנות. אם אני חושב אחרת, אני חושב אחרת. אין שום מניעה. כל הדיון, האם אפשר לשנות, זה בכלל לא נגד ראשונים. אז זה הקדמתי, הרי כל החלק הראשון של הסדרה הזאת עסק בסוגיית הסמכות. עכשיו אני רק מיישם את זה לשאלת השינויים. אז שינוי שאני מדבר עליו הוא תמיד שינוי כנגד גורם סמכותי. שינוי כשהמקור הוא לא גורם סמכותי, אז אני לא נכנס לסוגיית השינויים. אז אני יכול לחשוב, אולי אני לא אעיז לחלוק על הרמב"ם. בסדר? אז אני לא אחלוק. אבל אם אני כן חולק עליו, אין מניעה עקרונית. זאת אומרת, זה לא, אין הלכה שעוצרת את זה. אין, לא, לא נדרש ממני שום דבר בעניין הזה. אז זה נכון גם להלכה דאורייתא וגם להלכה דרבנן. אז אנחנו עוברים להלכה דרבנן שנקבעו על ידי גורם מוסמך. קרי, גמרא, סנהדרין, משהו כזה. מה עושים שם? שם לכאורה הדלת נעולה. כי לחלוק על הבית דין הקודם אני לא יכול, כי צריך לגדול בחומה ובניין, והיום בכלל עם סנהדרין, אז אין מה לדבר. אבל גם אם אני לא חולק עליהם, אלא רק רוצה לעשות מדרש שמרני, כוונה להגיד, הנסיבות השתנו ולכן ההלכה השתנתה, מתברר שגם את זה אי אפשר לעשות, אלא בבית דין. ולפי הרמב״ם אפילו בית דין גדול בחוכמה ובמניין. לפי הרמב״ם בבית דין. לפי הרמב״ם בית דין גדול בחוכמה ובמניין. אז בהלכות הרבנן לכאורה ננעלו שערי השינוי. אין מה לעשות. מתברר שהעסק לא כל כך פשוט גם שם. החיים יותר חזקים מהכללים. אמרתי את זה כבר יותר מפעם אחת, ואני חוזר על זה כאן. יש ספר של נריה גוטל. השינוי הצבעים בהלכה. השתנות הצבעים. בפרק האחרון של הספר, הוא עוסק בשינוי של הלכות דרבנן. והוא מביא הרבה, הוא אוסף הרבה מאוד, עשרות מקורות מהראשונים, פשוט שם זה מרוכז, אז לכן אני מפנה לשם, עשרות מקורות מהראשונים ששינו הלכות דרבנן. עכשיו, בראשונים אין סנהדרין, אין כלום. איך הם שינו את זה? המאירי, אין לי בעיה איתו. הוא שינה הלכות דאורייתא. הלכות דאורייתא, אם אתה תולה את זה בשינוי נסיבות, זה מדרש שמרני. מדרש שמרני אתה יכול לשנות גם בלי סמכות. אבל הלכת הרבנן, שינוי ודאי לא, אבל גם שינוי כי הוא תוצאה של שינוי נסיבות. כפי שאמרתי, הוא לא באמת שינוי. אלא הוא ההמשך הנכון של ההלכה המקורית. גם את זה אי אפשר לעשות בלי שאתה בית דין, ואולי אפילו גדול בחוכמה ובמניין, בשיטת הרמב"ם. אז איך זה קורה? אז יש פה סדרה שלמה של פטנטים ותרגילים פרשניים, איך מסבירים האחרונים את מה שעשו הראשונים, או האחרונים שלפניהם, לא משנה. מוטל מביא שם חלק גדול מהסברות האלה. אני אביא כמה מהם, רק כדי שתתרשמו שגם שם יש לא מעט אפשרויות לעבוד.
יש לך דוגמה רק על השינוי?
איזה דוגמה? אני אביא עכשיו. למשל, תוספות בעבודה זרה, בדף ט"ו, יש גם תוספות מקביל באיזה נשך, הריבית. ויש לומר, בוודאי, הדה אסור למכור בהמת מאה, אסור למכור לגויים בהמת מאה. היינו דווקא בימיהם, שהיו הרבה יהודים ביחד, ואם היה לו לאדם בהמה שאינו צריך לה, היה מוכרה לחברו ולא היה מפסידה. אבל אתה מה יעשה שלא ימצא למכור, יפסידנה. ולכך נהגו הגאונים שבגולה היתר בדבר. אסור בדין עד הגמרא. מה יותר? כי יש היום בעיה, אין לי למי למכור את הבהמה שלי. אוקיי, אז תמכור סוכריות.
איזה גדר?
מה?
איזה גדר?
מה זאת אומרת גדר?
חלק זה בגדר עצמו, שהסיבה שזה אסור זה...
שמה? הסיבה שזה אסור זה כשאין לי מסחר, זה לא יכול להיכנס לגדר. זה אילוץ. זה לא פרשנות. פה השינוי הזה לא תוצאה של פרשנות. עכשיו, יש שינוי נסיבות. אבל שינוי הנסיבות לא מקרין על ההלכה עצמה. אלא פשוט הוא אומר, קשה לי. קשה לי, אני לא יכול לחיות, מי אני אמכור? עכשיו, מה זה לא יכול לחיות? זה הפיקור אחרי שלא צריך את התוספות בשביל זה. אלא מה? קשה לתפקד ככה. אוקיי, אז מה? אין עצה ואין תמונה נגד השם, מה זה קשה לתפקד ככה? לא, תוספות מבטל את זה. הוא אומר, תראו, הוא מביא אחרי זה עוד דוגמאות. הוא אומר, מביא עוד דוגמאות, אחרי זה אני אביא עוד משהו. כן, התוספות באיזו נשך. מה שנהגו אתה להלוות לנוכרים בריבית, ואפילו לנישנה כמה יש להתיר, שם המחלוקת בגמרא, לא משנה, לפי שיש עלינו מס מלך וצרים, והכל עבר כדי חיינו. רואות שאנו שרויים בין האומות, ואי אפשר לנו להסתכר בשום דבר, אם לא ניסה וניתן עמהם. עוד פעם, בעיה של פרסה, ועוד פעם, אם זה הפיקוח נפש, לא צריך את התוספות. זה לא פיקוח נפש. אלא מה? קשה להתפרנס. עכשיו הוא מביא הלאה, מים מגולים, כן, יש תוספות. הנה, תוספות בביתה. תוספות בביתה, יש שם חברי, זה איזו אומה אחת שהייתה תקופה על ישראל לא לקיים מצוות, ובתקופה של החברי האלה, אסור לעסוק בתורכי המת ביום טוב שני. בגלל החשש שהחברי האלה יעשו לנו צרות. אז לא עושים, בעיקר הדין אפשר לעשות בתוך רמת ביום טוב שני, אבל בזמן של החברי אי אפשר. זאת אומרת, אותו סוד שם, והאם נדעיק החברי חיישינה. כן? זאת אומרת, הם קופים את ישראל לעשות מלאכה, ואם רואים שזה יום טוב, אז הם לא קופים אותנו לעשות מלאכה. אבל אם אנחנו נתחיל לעשות מלאכה עם המתים, ביום טוב השני הם לא יודעים מתים לא מתים, הם רואים שאנחנו עושים מלאכה, הם יכפו עליהם. אז אסרו לעשות את המלאכה ביום טוב שני. ואשתה בזמן הזה אומר אותו, סוד שאין חברי, מותר. ואין לומר שצריך מניין אחר להתירו. לא, לא צריך מניין אחר להתירו, למה? רק השתנו הנסיבות, מה ההבדל? לכיוון זה, זה אתה משום חששה, ועברה החששה, עבר אתה. מה הכוונה? זה אפילו לא זכרתי לתוספות כשכתבתי את הטור שלי על הקטניות. עכשיו עשיתי בדיוק את החילוק הזה, אבל לא זכרתי את התוספות הזה, אם הייתי זוכר את זה לכתוב את זה שם. עכשיו עוד איזה חבר שלי כתב לי, איך אני, מאיפה המקור שלי לזה, יש הבדל בין חשש למנהג. הנה, זה התוספות הזה עכשיו כותב לזה, אני פתאום רואה את זה.
אז הרבה קטניות או שזה עדיין נופלת?
מה? כן, כן, בטח. ויתרת? מה זה ויתרתי?
אתה עוד...
נוכל קטניות.
אה, זה?
כן, אתה יודע מה זה לוותר פה, אני לא יודע. טוב, בכל אופן...
אמרת שכל פעם
עוד
ניתן
הדרשה ובסוף... לא, 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 משנה שעברה, לפני שנה וחצי, זאת אומרת, שני פסחים כבר, אני כבר פושע ותיק. עוד פעם אחת אני כבר יש לי חזקה. בכל אופן, אז מה הוא אומר פה? מה שהוא אומר פה בעצם זה שיש הבדל בין תקנה או מנהג לבין חשש. זו הטענה שלי בעצם הייתה גם על קטניות, שם עושים את זה מול מנהג, אבל בעצם זה אותו חילוק. מה הנקודה? זה אם אמרת תשע רבי מיגור. כן, הרבי מגור, הסיפור הידוע שהוא מבקש מהשמה שלו לסלק את המטאטא כדי ששנה הבאה שבאים להדליק נרון והדלקת נר חנוכה לא ישימו, ישימו כולם מטאטא לפני שמדליקים נרון. אז המשם סילק את המטאטא ושנה הבאה כל החסידים שמו מטאטא, סילקו אותו והדליקו את הנרון. בסדר? זה הסיפור הידוע. אבל אנחנו נורא צוחקים, זה מה שאנחנו עושים כל הזמן. כולם. מה זה קטניות אם לא זה? היה איזשהו חשש, ולכן לא אכלו קטניות. עכשיו נעלם החשש, אנחנו ממשיכים לא לאכול קטניות. מה ההבדל? זה אותו דבר. מה אם יש בור בכביש, בסדר? אנחנו מחמת המצווה החמורה של נשמרתם רשותכם, אנחנו עוקפים את המקום, נכון? עכשיו ספרו את הבור. אנחנו שנה, העירייה לא תפקדה, לא סיכמה את הבור. לא סיכמה את הבור. עכשיו ספרו את הבור. מה, אנחנו צריכים להמשיך לעקוף?
זה סיפור, אז חכמי חלב.
כן. זה בעצם מה שיוצא מהתפיסות האלה. מה אני בעצם טוען? מה שאני טוען זה שחשש זה לא מנהג. אם חשש נקבע בבית דין, אז הוא הופך להיות דין. ואני מסכים. למשל, עוף בחלב, אסרו שמה תאכל בשר בחלב. גם זה חשש. שמה תגיע לאכול, אבל זה אסרו בבית דין. אז אני כבר לא יכול לשנות את זה. גם אם היום נגיד לא היה חשש שאני אגיע לאכול בשר בחלב. כי זה כבר נקבע כדין. אבל הקטניות מדובר על ימי הביניים. אין סנהדרין, אין מוסד מוסמך שיכול להפוך את זה לדין. לכל היותר זה אולי מנהג. והטענה שלי זה לא מנהג, אלא פשוט חששו לחמץ. היה שם חמץ, אוקיי. וכשאין חמץ, למה לא יכול קטניות? מה הבעיה? זה לא מנהג ולא תקנה ולא גזרה, זה חשש. זה מה שאתה עושה אומר פה. וכשבטל החשש, אז בטל הדין, זה חשש, זה לא דין.
כאילו
כשחשש ניתן לניסור בחשבת,
אם אני אעשה את זה עכשיו
בחבר משאר
אחד
רואים
די.
לא, יש בעיה. כשיש דין,
אסור
לך.
על מה עוברים?
מה?
על מה עוברים?
את הרבנן. הרבנן
תקנו,
הרבנן שחושי שחושי. לא, הרבנן תקנו. ברגע שהרבנן תקנו, עוף בחלב, אם אתה תאכל בסתר, כשאין חשש שתגיע לבשר בחלב. אתה תעבור לפי סעוד הרבנן.
בדוגמה של תוספות,
זה חבר'ה. כי זה חבר'ה, זה בדיוק ההבדל מה שאתה עושה אומר.
גם בזמן שהיה את החשש, גם בזמן חזר, גם בזמן הגמרא, אם היית עושה את זה, היית מתעצב בזה.
לא, כי שם התוספות אומר שגם בזמן חזר לא הפכו את זה לדין, זה פשוט היה חשש בתקופת החבר'ה. אבל העוף בחלב שהפך לדין, גם אם יסודו בחשש, ברגע שהוא הפך לדין בסנהדרין אתה לא יכול לשנות.
כן, אני אומר אבל בדוגמה של החבר'ה. אם בתקופת הגמרא, כשהיה חשש אני אעשה את זה, אני אעבור על משהו? יש איסור שלא בסוף?
חשש, אתה רק לוקח סיכון שאולי לא טוב לקחת אותו. יכול שגם קבעו לא לקחת אותו שם, לא משנה.
אבל קבעו, איזה גבייה, אם אין בדין, אז
גבייה. לא, יש בדין, בגמרא.
לא, אי אפשר לעשות את זה בגלל
כסמכות. בגמרא יש סמכות.
אבל אפשר לעשות את זה כסמכות גם בראש
וחשש?
כל עוד
בלי תקנה.
למה
לא? בוודאי. כל עוד לא כתקנה או לא? בחלב, למה לא? יש לבדין סמכות לעשות הכל.
אבל אז גם
אחרי זה. לא, בדין יכולים לקבוע כשיש את החברי האלה אנחנו עוצרים, או כשיש תבור בכביש אנחנו עוצרים לנסוע, ומי שבוחר לשבור את הרכב שלו כשהוא נוסע בכביש גם עובר על יסוד הרבנן חוץ מזה. כי אנחנו קובעים שעשו, אבל זה לא אומר שאחרי שאין בור אנחנו ממשיכים. אנחנו מעיקר בעצם לא קבענו את זה, אלא במקום שיש חשש. אפשר להסביר את זה גם כך. אבל במקום שבו אין בכלל בידים, כשיש קטניות, אז כל הדיון לא עולה. ושאפילו אם היו עושים אי אפשר לקבוע את זה כדין, כי אין מוסד שיש לו את הסמכות שלו עוד אסור לקבוע דין. אז כל מה שניסה לה, זה רק חשש, וחשש זה בסדר, צריך לחשוש שיש אותו. אבל אם אין אותו, אז אין. למה להמשיך? זה מה שאתה אומר פה. אז הנה למשל, שינוי זה לא שינוי, זה פשוט להגיד, זאת לא הלכה, אנחנו לא משנים הלכה. החשש שר, אז גמרנו. יש מנגנון נוסף.
רב, מה עם האחרונים? לא חשש, לא צר החשש ואנשים עדיין מקפידים.
באמת בשולחן ערוך מביא שתי דעות. שמים אחרונים יש כאלה שמתירים היום. לא צריך מים אחרונים. יש דעות שכן. אבל גם אלה שאומרים שכן, הם טוענים, חלק מהם טוענים שהחשש עדיין קיים. זה שולחן ערוך נורא משונה איך שהוא כותב את זה, אתה יודע. שאולי הוא כותב מים אחרונים חובה. ואז הוא כותב סימן שלם על הלכות מים אחרונים, בסוף הוא אומר יש עוד שוב. בסוף הסימן. בכל אופן, כנראה הוא כתב את זה כדי שלא נעשה את זה, אבל ארוך השולחן כותב על מים מגולים, זה כבר תוספות פה, תוספות פה מביא את זה, הנה. והחנמי אמרים על גבי מים מגולים, זה אסורים שם הנחה שתה מהם, גם מדינת הגמרא. ועכשיו שאין נחשים מצויים בינינו, אנחנו שותים מהם אפילו לכתחילה, אף על פי שהוא דבר שבמניין. ומכל מקום רבנו תם היה עושה. אבל גם רבנו תם שעשר את זה, זה בגלל שהדינים האלה זה דינים שנוצרו בגמרא. אז הוא הבין שזה דין שנקבע כחובה, נכון שהמקור היה חשש כמו
אוף
בחלב, בדיוק כמו אוף בחלב. תוספות אומר שלא, אוקיי? או דוגמה נוספת, יש גזרות שהטעם מופיע בלשון הגזרה עצמה. למשל, זה לא לגמרי ברור, אבל למשל לא יקרא לאור הנר. מה בשבת? כן, אז זהו, אז במשנה לא כתוב את השם היתה. בגמרא מופיעה ברייתא שבה כתוב לא יקרא לאור הנר שם היתה. אז פה יש קצת מקום להתלבט, האם הברייתא הזאת פרשנות, או הברייתא זה מקור אחר שמצטט יותר במלואו את התקנה המקורית. אבל נגיד לתורך הדיון שזה ככה. אם באמת זה ככה כתבו כמה אחרונים על העניין הזה, שאם הטעם מופיע בגוף התקנה, אפשר לשנות. מה זה לשנות? אתה לטעם לא צריך מניין כדי לשנות את הדין הזה. כי בגלל אחרת, למה לא בכל התקנות כתבו את הטעם? פה כתבו את הטעם כדי להגיד לך שאם הטעם לא שייך, אז לא עשה. אחרת למה הם כתבו את הטעם? זה הטענה, כי ברוב התקנות לא כתבים את הטעם. אנחנו יכולים לחשוב מה היה הטעם, אבל הוא לא כתוב. אז זה למשל עוד נקודה. זה מקום שבו ברור הטעם. אגב, תוספות ראש כותב, תוספות ראש כותב את הדין דאורייתא. שבמקום שהטעם ברור דורשים טעם הדקרא. ככה הוא כותב, במציע, בדף צדיק. עכשיו, התוספות, השוט הראש בכלל ב' כותב אותו דבר על הלכות דרבנן. מקום שהטעם ברור, אז אפשר לשנות את הטעם. ככה הוא כותב. עכשיו, פה מדובר שלא כתוב הטעם, אבל ברור לנו הטעם. אם ברור לנו הטעם, גם אם הוא לא כתוב במפורש, אפשר לשנות. זה עוד יותר מרחיק לכת. אוקיי? יש כמה מקומות שבהם הרבה יותר קשה להבין את ה...
זה
בדין, זה רבנה. כן, כן. יש כמה מקומות שבהם הרבה יותר קשה להבין את המנגנון, איך באמת ירשו הנה, למשל, יש בפרי חדש, מביא רן, שם יש, רבי יהודה שלח מתנה לגוי ביום אדם, מה שאסור. כן? אני חושב שזה רב יהודה, זה המורה, נדמה לי. אז הגמרא בעבודה זר. אז תוספות שמה, הרן שמה, מביא בשם התוספות. מצאתי שכתוב בתוספות, זה לא שייך לאסור משום דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו, כיוון דחששא דאזל ומודה, לא שייכא כי אם בעני דפלחי לעבודת כוכבים. על כן נראה שדעתם אמרת, אחי אמרינא, צריך מניין אחר להתירו, אני מילא להתיר אותם שיהיה בהם טעם האיסור מתחילה, אף על פי שבטל עכשיו. אבל אותם שלא היה בהם טעם איסור, הם שרו בלא נכר. אומר, במקום שבו השתנתה המציאות, אז צריך מניין אחר להתירו. אבל אם על המציאות שלנו היום כבר הגוזרים המקוריים אמרו שזה לא אסור, או יש סברה לפחות להגיד שזה לא אסור, אז לא צריך מניין אחר להתיר. אז אם יש, נגיד, איזה גוי שאין לך חשש שאתה תימשך אחריו, אתה יכול להביא לו את המתנה. אוקיי? אז כבר בזמן חז"ל, כשאסור לתת מתנות בימי אדם, לגויים כאלה הם לא אסרו. אולי היום יש יותר גויים כאלה, או לא, לא משנה. אבל במקום שבו אתה יכול להגיד את החילוק הזה כבר בזמן התקנה עצמה, אז זה אומר שאתה לא בא לשנות את התקנה היום בגלל שינוי נסיבות, אלא אתה עושה פרשנות כבר לתקנה כפי שהיא הייתה שם. זה אפשר לעשות, הוא אומר. הפרי חדש, הרן, כותבים את זה. זה אפשר גם לשנות. עכשיו, הרבה פעמים זה ככה. אפילו המאירי דרך אגב, שזה אומר דין דורייתא, אבל אני אומר רק על הלוגיקה של המאירי. המאירי אומר שעל הגויים שגדורים בנימוסי האומות לא נאמרו כל הכללים האלה של חז"ל. אתה יכול להגיד שאם היה גוי כזה בזמן חז"ל, גם לגביו הם לא היו עושרים. השינוי נסיבות הוא רק השינוי של כמה גויים כאלה יש, או מי הגויים שסביבי. אבל זה לא אומר שלא היו כאלה בזמן חז"ל, אלא הם היו מיעוט, לא משנה. אבל את החילוק הזה אתה יכול לעשות כבר בזמן התקנה, ואם זה ככה זה עוד יותר קל לעשות את השינוי שעושה המאירי. כי אז זה אומר שאני לא משנה את התקנה של אז בידי השינוי הנסיבות של היום, אלא אני טוען שכבר אז, באותם מקומות ששררו הנסיבות שאני מדבר עליהם היום, התקנה כבר לא הייתה מעיקר. מה? אוקיי, אז הוא אומר שלא עושים לא פלוג. במקום שבו ברור שהם כתבו שלא פלוג, אז לא פלוג. אבל אין כלל שלא פלוג. יש מקומות שבהם אנחנו יודעים שהם לא חלקו בתקנתם. אבל אם לא, אז לא. אז אפשר לעשות את השינוי. בקיצור, יש סדרה שלמה של יש לה, אני אתן לכם אולי דוגמה, התחלתי לדבר קודם על לא יקרא לאור הנר שם היתה. יש הרי רבי ישמעאל קרא והיטה או כמעט היטה, יש סתירה בין מקורות, ואז הוא קרא, כן, הוא עמד להטות אותו, הוא היטה, אמר כמה גדולים דברי חבריי. ושרציתי לעבור על דעתם, ועובדה שנכשלתי, בסדר? אז שואל, יש בעל חזות קשות, בסוף מסכת ביצה, זה מישהו שמתרץ את קושיות רבי עקיבא איגר, אחת אחרי השנייה. בסוף מסכת ביצה, בהקשר אחר, הוא מביא את הגמרא הזאת, הוא שואל איך רבי ישמעאל ירשה לעצמו לעשות את זה, אז מה אם הוא חשב שהוא לא יתה? אבל התקנה הייתה לא לקרוא לאור הנר. מה זה משנה אם אתה חושב שאתה לא תתה? עדיין, חכמים עשו. אז הוא אומר שתלמיד חכם, כמו רבי ישמעאל, מותר לו לעשות שיקול כזה של מדרש של הטעם. כן? שלגביי לא שייך הטעם, אז אני יכול. ואחרי שהוא עשה את זה, הוא הבין שהוא טעה, אבל שימו לב, הוא לא חזר בו ברמה, לפחות לא כתוב, שהוא חזר בו ברמה העקרונית במה שהוא עשה. אלא הוא טען, הערכתי לו נכון, עובדה שאני כן כמעט נכשלתי. אבל עקרונית, אם באמת ההערכה שלי הייתה נכונה, זה לא כתוב שמה שהוא אמר שזה לא בסדר.
למה הוא אמר שהוא
יביא חטאת
לשנה הבאה, אם מותר לו לעשות בתור...
הוא לא יביא חטאת על הדר הבנה, הוא יביא חטאת על ההטייה.
הוא לא יביא חטאת.
ברור. אחרת אמרו לי
חטאת. אם
הוא כמעט איתה, אז הוא לא עשה כלום. ברור, אז אין חטאת בלי קשר למה שאני אומר. אפילו אם כמעט איתה, אז הוא יסור ברבנה.
לא, אז
הרבנה לא נכתה.
אז
אתה חושב
את הגרסה שהוא
ודאי איתה. שתי גרסאות. אחת מהם שהוא איתה, אחת מהם שהוא כמעט איתה. אבל בגמרא שם הוא אומר את זה על הצד של איתה. זה המקור שאומר שהוא איתה. זה המקור שאומר שהוא איתה. יש מקורות שונים.
זה שהוא אמר
שהוא
יביא חטאת זה כתוב בגמרא.
אבל אני אומר, כי שם גם הגרסה היא שהוא איתה.
אוקיי.
אז הוא שואל שם, אני חושב שלאור מה שאמרתי קודם לא צריך להגיע לפירוט הזה. אלא בגלל שהטעם, במקום שבו הטעם כתוב בלשון התקנה, לא יקרא לאור הנר שם היפה, שם אתה יכול להגיד, אם אני חושב שאני לא אתה, אז אין בעיה, אתה יכול להגיד, כי עליי לא גזרו. אני חושב שאני אומר כבר בזמן הגזרה המקורית, אותו אחד שלגביו אין חשש, אז לא גזרו. אגב, גם אצלנו, האחרונים עושים חלוקות בעניין הזה. למרות שמצד אחד כתוב, שבשולחן ערוך אפילו מופיע, שאם זה בגובה של שתי קומות, גם כן אני תקרא לאור הנר. מה שמעת עם הפיפון, איך תגיע שם להטות את הנר? לא, אסור לך לקרוא, לא פלוג. מצד שני, אבל אם יש עליך שומר, אז אתה יכול לקרוא. השומר ששם לב שאתה לא מטה. אתה ממנה שומר, שיסתכל עליך שאתה לא מטה. אז כן אפשר. לא יודע לפי מה עושים את החלוקות האלה, אלא אם כן זה חלוקות שעשו כבר, עשה כבר הפורום המתקן, המקורי.
אלא
הוא לא ילמד
את התלמידים, לא?
אז הוא אמר
שאיפה שיש לו תלמידים שהוא רצה ללמד אותם, אז הוא עומד עליהם ואז הם קוראים, לא? כנראה הצורך הביא את החילוק.
אוקיי, אבל עדיין השאלה
היא צורך,
זה יפה, אבל
מה
הנימוק?
אמרו טוב, אנחנו
נוכל להגיד את זה שלנו. ועדיין זה ככה, אבל עדיין החילוק אמור להזיק מים. אבל יש עוד כל מיני חילוקים כאלה שעולים באחרונים, שבסופו של דבר יש מנגנונים גם בדרבנן לעשות שינויים מהסוג הזה שהם לא שינויים. ועוד פעם, זה הכל תמיד אני מדבר במצב שהשתנו הנסיבות. לחלוק על זה, כרגע אין אפשרות, אם אין לנו בית דין מוסמך. מה שבדאורייתא לא צריך. לא, סליחה, בדאורייתא כן צריך, בשביל לחלוק צריך.
גם בדוגמאות שראית זה, כאילו, היתרים גם פשט היכול, זה רק אחרי זה שינו את ההלכה.
אוקיי. אבל לפשטר אחרי זה נפלוגה זה לא מפקיע את הדין.
אבל הרמב"ם כתוב שזה סוף אחר, שזה יותר קל היכולת לשנות מצב כזה.
זה עדיין לא. מבחינת הדין עצמו, הדין עדיין בתוקף גם אם הוא נסוג אחרי שהוא פשט. פשט ונסוג.
מבחינת הדרישות שצריך כדי לשנות, הן יותר קלות ממה שזכור לי ברמב"ם.
הוא
אומר
שהיה
לך משהו
פשט,
ואז הוא
הפסיק
לי
לשאול שהוא חזר. לא זוכר שיש כולה לגבי שינוי. לא זוכר דבר כזה. שהיה מנהג
שפשט, ואז הוא...
הוא אומר, פשט ואחרי זה נסוג. אני לא זוכר שום כולה לגבי שינוי. הנקודה האחרונה, רק אני רוצה להזכיר שוב, את העניין של ההקפאה. זה תמיד עובד. אפילו לחלוק על ה... על על הבני הקודם, אם השעה צריכה, במקום שיש נזקים, במקום דברים מן הסוג הזה, שינוי חזיתי. זה אפשרי. בלי שום דרישות לסמכות, זה חל על הכל, על דרבנן ועל דאורייתא ועל הלכה. שגם במישור דרבנן, יש כמה וכמה ערוצים שמאפשרים לנו לעבוד. טוב, סיימנו את הנושא הזה.